אנחנו נמצאים בימים הנפלאים בין ראש השנה ליום הכיפורים, וננסה בעזרת השם לראות היבט אחד בסוגיה מאוד מאוד מעניינת, סוגיית הגורל הנעשה ביום הכיפורים בזמן שבית המקדש היה קיים, איזה שעיר להשם, איזה שעיר להזזל, וכמובן לראות איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו, כשעדיין אין מקדש ואין כהן ואין גורל, אבל הגורל בכל זאת נמצא. אז נראה דבר מאוד מאוד מעניין, ונפתח את הדברים בצורה הבאה. המשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ו עמוד א' מלמדת אותנו, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן. זאת אומרת, שופר של פרה מזכיר לנו את חטא העגל, ולכן לא ראוי לתקוע בו. מסבירה הגמרא, כדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, מפני מה? אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לקודש הקודשים, למה הוא לא נכנס? לעבוד עבודה לפי שאין קטגור נעשה סנגור. אותו דבר ביחס לשופר של פרה. אין קטגור נעשה סנגור, בא לעורר את זכות העקדה, ובו זמנית זה גם מזכיר את חטא העגל. אי אפשר שבו זמנית אותו דבר יפעל משני כיוונים נוגדים באופן מוחלט אחד לשני. שואלת הגמרא, והאיקה בגדי זהב היא בחוץ? הרי בכל זאת כהן גדול בבית המקדש עובד בבגדי זהב. איך הוא עובד בבגדי זהב? הרי זה מזכיר את חטא העגל. עונה הגמרא, איכן אסור להיכנס עם בגדי זהב? בפנים, בקודש הקודשים. אז אומרת הגמרא, אם ככה, מה הבעיה לתקוע בשופר של פרה? הרי לא תוקעים איתו בקודש הקודשים. אז אפשר לתקוע איתו בכל מקום, בבית כנסת, בבית המקדש. זה הרי לא בקודש הקודשים, זה לא יזכיר את חטא העגל. עונה הגמרא, מכיוון שהשופר בא להזכיר את העקדה, הוא נחשב כאילו תוקעים בו בקודש הקודשים. זאת אומרת, יהיה יהודי אשר יהיה, להתקע בשופר של פרה, לא יוצא ידי חובה. ולמה? כי זה מזכיר את חטא העגל. ואין קטגור נעשה סנגור. כי תקיעת שופר, איכן שהיא, נחשבת כאילו תוקעים בתוך קודש הקודשים. ולכן כהן גדול לקודש הקודשים לא נכנס בבגדי זהב, כדי לא להזכיר את חטא העגל, לכן גם בשופר לא תוקעים בשום מקום, כי זה נחשב כקודש הקודשים, ואין קטגור נעשה סנגור. עד כאן דברי הגמרא. שאלתנו הראשונה היא, דברי הגמרא מאוד מאוד קשים, הרי בקודש הקודשים, בתוך ארון ברית השם, יש את הלוחות ואת השברי לוחות. אין לנו דבר שמזכיר את חטא העגל יותר משברי לוחות. אז למה שברי לוחות יכולים להיות בקודש הקודשים? ולא נאמר עליהם, אין קטגור נעשה סנגור, ואילו בגדי זהב של הכהן הגדול, שופר של פרה, הם לא יכולים להיות אלה שעושים איתם את המצווה, את השופר בכל מקום, ובגדי הזהב בקודש הקודשים, כי אין קטגור נעשה סנגור. מה ההבדל בין שופר של פרה, שלא תוקים בו, כי אין קטגור נעשה סנגור, ואותו דבר בגדי כהן זהב, בגדי כהן גדול בגדי הזהב שלו, לעומת שברי הלוחות. הרי אין לנו דבר גדול יותר משברי הלוחות שמזכיר את חטא העגל, וזה נמצא בקודש הקודשים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר במשנה ביומא, בפרק ו', שני שעירי יום הכיפורים, מצוותם שיהיו שניהם שווים, במראה, בקומה ובדמים, ובלקיחתן כאחד. זאת אומרת, משלמים בו זמנית על שעירי יום הכיפורים, שעיר לשם, שעיר לעזאזל, כשקונים אותם, הם נראים אותו דבר, אותו גובה, ולוקחים אותם בו זמנית. אי אפשר לקחת שעיר אחד ב-9, ושעיר השני ב-10, באותו זמן. ושאלתנו השנייה היא, מה כל כך חשוב? שיקחו את שניהם בדיוק באותו זמן, ישלמו בדיוק אותו מחיר, והם יראו אותו דבר באותו גובה. מה זה כל כך חשוב? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, נאמר בגמרא ביומא, בדף כף עמוד א', שטן ביומא דכיפורי, ביום כיפור, לית ליה רשותא להסתוני. השטן לא יכול לקטרג ולהסתין ביום הכיפורים. ממאי? איך יודעים את זה? אמר רמי בר חמה, דברי הגמרא, השטן בגימטריה, אחד המקומות הנדירים שבגמרא מופיע גימטריה, השטן בגימטריה תלת 164, 364. ובשנה יש 365 ימים. אז יש לשטן רשות לקטרג 364, לבר מיום הכיפורים, שאין לו רשות לקטרג, לת לרשותה להסתוני. כך נאמר בגמרא ביומא בדווקא. והקושי הוא, בדברי הגמרא, כי הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז, עמוד א', אומרת, אמר ריש לקיש, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, הוא עובד כמלאך המוות. ויש הרי אנשים שנפטרים ביום הקדוש, ביום הכיפורים. אז איך זה מסתדר עם הגמרא ביומא? שאין לשטן רשות לקטרג. הוא לא פועל ביום הזה. אם הוא לא פועל, איך מתים באותו יום? אם זה לא היום שיש בו יכולת להסתין, כי הוא יצר הרע, הוא דוחף לעבירה, הוא אחר כך נהיה השטן, והוא המוציא לפועל, הורג. הרי ביום הכיפורים אין לו רשות, אז מהו ההסבר לכך? ושאלה רביעית ואחרונה, נפסק ברמב״ם, כשם ששוקלים בפרק ג' ללכות תשובה, בהלכה ג', כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם, עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, נחתם לחיים. ואם לאו, למיטה. וכולנו הרי צריכים לראות את עצמנו כבינונים. השאלתנו הרביעית והאחרונה, מדוע החתימה לטובה ולחיים ארוכים, בריאים ושמחים, תלויה בתשובה? אם אנחנו בינונים, בדיוק מספר המצוות העבירות זה, אז יהיה כתוב, אם עשה מצווה, נחתם לחיים, למה אם עשה תשובה? למה מצווה לא מספיקה לאפשר להיחתם לחיים? אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה דבר נפלא, שיכין אותנו לקראת היום הקדוש, הבא עלינו לטובה, שנוכל באמת לקחת ממנו היבטים נוספים, ולזכות לאותה בת קול של איך יכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב ימיך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. אשור בקיצור, שאלתנו הראשונה, כהן גדול לא יעבוד בקודש הקודשים ובגדי זהב, לא תוקים בשום מקום בשופר של פרה, ולמה? כי אין קטגור נעשה סנגור, מצד אחד בא להזכיר את העקדה, בו זמנית את חטא העגל, זה לא הולך ביחד. ולתקוע בשופר בכל מקום, זה נחשב כעבודה בקודש הקודשים, למרות שלא נמצאים שם. ולשם אין מצב של קטגור נעשה סנגור. אם כן קשה, הרי בקודש הקודשים יש את הלוחות ואת השברי לוחות. אין לך דבר שמזכיר את חטא העגל יותר משברי לוחות, אז מדוע מכניסים אותם לקודש הקודשים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה השנייה, נאמר במשנה ביומא בפרק ו', ששני סעירי יום הכיפורים, אחד להשם אחד לעזאזל, מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים כמה שהם עולים, ובלקיחתם כאחד. מה כל כך חשוב לקחת אותם בו זמנית, לשלם עבורם מחיר זהה, והם נראים בדיוק אותו דבר באותו גובה? מה זה כל כך חשוב? מה זה משמעותי כל כך? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, אומרת הגמרא ביומא, בדף כף, השטן יש לו רשות לקטרג, להסתין, 364 ימים בשנה. אומרת הגמרא, כי זה הגימטריה, השטן. יום אחד אין לו שליטה. יום הכיפורים. איך אומרים דבר כזה? הרי השטן הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כאן נאמר בגמרא בבבא בתרא דף ט"ז. וביום הכיפורים הוא גם עובד. יש אנשים שנפטרים ביום כיפור. אז אם אין לו שליטה, אז אין לו שליטה. ואם יש לו, אז יש לו. אז זה מסתדר. שני דברי הגמרא האלו. ושאלה רביעית, מדוע בינוני תלוי ועומד על יום הכיפורים? אם עשה תשובה, נחתם לחיים. למה אם עשה תשובה? אם עשה מצווה. מצווה אחת, תחיה את הכף. לחיים? לא, דווקא תשובה. מהו ההסבר לכך? אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר מדהים, מאוד 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 מעניין. נאמר בפסיקתא דרב כהנא, אמר רבי לוי, כך עלתה על דעתו של הקדוש ברוך הוא, ליתן לישראל רגל אחד בכל חודש שבקיץ. כל חודש מניסן עד תשרי יש חג. ניסן פסח, באייר פסח קטן, בשבועות מתן תורה, בסיוון מתן תורה, בתמוז, 17 בתמוז, ראש השנה, תשעה באב, יום כיפור, אלול, סוכות, תשרי, שמחת תורה. כיוון שחטאו בעגל, לקח הקדוש ברוך הוא את חגי הקיץ, תמוז אב אלול, ובת תשרי, והעביר את כולם לתשרי. ראש השנה עם כיפור, סוכות ושמחת תורה. ראש השנה שהיה צריך להיות בתמוז יהיה בתשרי, צום הרבה, יום כיפור, שהיה צריך להיות באב יהיה בתשרי, שבעת ימי החג שהיה צריך להיות באלול יהיה בתשרי, ושמחת תורה. מה הקשר בכלל בין ראש השנה לשבעה עשר בתמוז? איך הדברים מתחברים בכלל? ומדוע? כי המשנה אומרת בסוף מסכת תענית, חמישה דברים הראו לאבותינו בשבעה עשר בתמוז. השתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקיע העיר, שרף הפוסטמוס את התורה, והעמידו צלם בהיכל. איך כל זה מתחבר לראש השנה? ההסבר הוא, בוטל התמיד, פירוש הדבר, מקבלת התורה, עד אותו יום שלא הביאו קורבן תמיד, עם ישראל הקפיד, שניים ליום עולה תמיד, בכל המצבים. בוטל התמיד, פירוש הדבר, יש כאן הפסקה של ההמשכיות, נעצרה ההמשכיות, ההתמדה. אותו דבר הובקע העיר בשבעה עשר בתמוז. אין שער ששם נכנסים ומשם יוצאים ובודקים ורואים מי נכנס ומי יוצא. הובקע העיר, הכל פרוץ, הכל פתוח, נכנסים יוצאים מכל מקום. אין המשכיות ששומרת על פנימיותה של ירושלים, כי כל השערים, כל החומה כבר נפרצה. שרף הפוסטמוס את התורה. כל חג, כל ספר תורה מוריד קדושה לעולם. אם שרפו ספר תורה, נפסקה רציפות הקדושה. כי הורידו מעט ממה שהיה, שרפו ספר תורה. העמידו צלם בהיכל, מקום של טהרה וקדושה, בצורה מושלמת, הכניסו לשם עבודה זרה, הורידו מהקדושה והטהרה. זאת אומרת, המשותף לכל האסונות האלו, שנפסקה הרציפות, ההמשכיות, וכמובן, נשתברו הלוחות. היה לנו לוחות, והם השתברו. ונסביר את זה קצת יותר. מה זאת אומרת, השתברו הלוחות? נאמר בגמרא בברכות, בדבב, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. מחמת אונסו, רחמנא ליצלן חלה, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. פה לא מדובר במי שקיבל אלצהיימר, פה לא מדובר מי ששכח את הכל לגמרי, כי הוא כבר מנותק מכל דבר. מדובר באחד שפתאום יש לו כמה ימים שוכח הכל. אחרי כמה ימים חוזר, נסגר. זאת אומרת, אין כאן רציפות בתורה, במידע, בהלכה שיש לאותו אדם. זה לא איתו תמיד, זה נפסק וחוזר, נפסק וחוזר. פירוש הדבר שכל האסונות שקרו ב-17 בתמוז, מרים על הפסקת הרצף, ההמשכיות, היא נעצרה. ומה שמתקן את זה, זה ראש השנה. דהיינו, המצווה בראש השנה, לתקוע בשופר. התקיעה, עניינה, רצף של קול. קול ישר, תקיעה. כך הייתה התוכנית המקורית. אין בבריאת העולם שיהיה רצף של חיות, והאדם חטא איבד את עולמו. זה חזר על עצמו שוב בשעת קבלת התורה, בו העולם ביקש לתת לנו רציפות של חיים לנצח. בשעה שקיבלנו תורה ואמרנו נעשה ונשמע. ומה קרה? 40 יום אחרי זה השתברו הלוחות. היה צורך להראות לנו הרציפות שהגיעה לנו, אין כבר. זהו, ירדה מיטה לעולם, שוב, שנאמר, אכן כאדם תמותון. באה התקיעה הראשונה של השופר, ובעצם מציינת את המצב הראשוני, איך בו העולם רצה שהעולם ייראה, איך בו העולם רצה שאנחנו ניראה, שתהיה לנו חיות, תהיה לנו רציפות בכל דבר שאנחנו נעשה. ואז, כתוצאה מחטא העגל, נפסקה הרציפות. מה שמבטא את זה, השברים. אין כבר את התקיעה הישרה. זה כבר שבור. כל מה שיש, הוא כבר בלי רציפות. אין עולה תמיד העשויה מהר סיני. אין כבר מצב של טהרה וקדושה במקדש, כפי שהיה כי העמידו שם צלם. אין קדושה בעולם כי עוד ספר תורה נכתב, כי כבר אחד נשרף. אין ירושלים, עיר הקודש והמקדש, כי החומה כבר נפרצה. אי אפשר כבר להגדיר את ירושלים, את ציון, מציון תצא תורה. אלה השברים. ואז בא בורא עולם ומבקש מאיתנו, בימים האלו, שבין שיבה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, ישנם שבעה ימי עבודה רגילים, להוציא ימי ראש השנה ושבת, שבשבעה ימים האלו, אנחנו ננסה להחזיר את הרציפות. ננסה להחזיר את התקיעה. נתרומם מהשברים. איך שנעשה מה שאדם הראשון לא עשה. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת ביום בריאתו בראש השנה, אומר לו ברור העולם, תגיד לי מילה אחת, כן או לא, אכלת או לא אכלת? אם האדם היה אומר, כן, אכלתי, סליחה, טעיתי, חטאתי, הוא היה נשאר בגן עדן. הסיבה שהוא לא נשאר, לא כי הוא אכל, כי הוא לא ידע לקבל על עצמו אחריות. טעיתי, אני מקבל אחריות. אז הוא איבד את מקומו. והוא נשאר עם השברים שהוא יצר. לכן מעניין, אתם ניצבים היום. אומר לנו אור החיים הקדוש, מה פירוש ניצבים? אתם עומדים. למה מטבע לשון של ניצבים? אומר אור החיים הקדוש, בתחילת ניצבים, איפה מצאנו את המילה הזאת? בעוד מקום, במגילת רות. בועז אומר לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? בועז שואל את האחראי על הקוצרים, מי זאת הנערה? איך נקרא האחראי על הקוצרים? הנער הניצב על הקוצרים. דהיינו, אחראי עליהם. בורא עולם אומר לנו, יש לנו את היכולת לצאת מהשברים, לצעוד לקראת הישרות התקיעה, איך קבלת החיות. בראש השנה. זה מה שבורא עולם ביקש מאיתנו. להמליך אותו כמלך, לא רק על העולם, גם עלינו. פירוש הדבר, יש לי אחריות כלפיו. הוא המלך שלי, שלנו, של כולנו ושל העולם. וכשמגיעים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, הימים שמובילים אותנו ליום הקדוש, יום הכיפורים, שהיה צריך לחול מתי? בתשעה באב, כפי שראינו בפסיקתא. מה קרה בתשעה באב? נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. למה? כי הם לא רצו לממש את היכולות שלהם. טוב לנו במדבר, ישמן, סלב, באר, ענני כבוד, מסודרים, אין דאגות, ארץ ישראל, עבודה, אתגרים, להאמין ביכולות שיש לנו. לא רצו. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וכתוצאה מכך נחרב הבית הראשון, השני, נלכדה ביתר ונחרשה העיר. זאת אומרת, הימים האלו שמובילים אותנו ליום הכיפורים, צריכים לקחת אותנו לשלב השני. לא רק שאנחנו מקבלים אחריות, אלא מממשים את קבלת האחריות. מבטאים את זה באופן פרקטי. לכן זה אחד ההסברים מדוע מקפידים יותר בעשרת ימי תשובה על דברים שלא מקפידים עליהם כל השנה. ולמה? מה זה משחק? עכשיו נקפיד, נחזור עוד 10 ימים בחזרה למה שהיינו רגילים? לא. אלה ימים שבהם אנחנו צריכים להראות בפועל. קיבלנו אחריות והולכים לממש אותה. קיבלנו אחריות, הולכים ליישם אותה. ביום יום, בשבעה הימים, שבין ימי ראש השנה ושבת תשובה, ימי העשייה והפעולה. אז אם אנחנו מעבירים את ההחלטה לעשייה, אנחנו מגיעים לתקיעה של מוצאי יום הכיפורים. חוזרים בחזרה לישרות, להמשכיות, לרציפות שהייתה לנו עוד בהתחלה ואיבדנו אותה. ולכן אנחנו יכולים להגיד לבורא העולם ביום הכיפורים פעם אחר פעם, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מה זה סלח לנו? סלח פירוש הדבר, חסל, קיבלנו על עצמנו, הזזנו משהו לא ראוי להצידה. אבל לפעמים אנחנו מרגישים שיש קיר לפנינו. לא קל. איך מרגישים שמחה של מחילת עוונות? אומר לנו בורא עולם, אל תדאגו. אני אצור עבורכם מחילה. דהיינו, גם אם יש קיר שחוסם, אני אעביר אתכם לצד השני. אני אעביר אתכם לשם, אצור מחילה מתחת לקיר, ותוכלו להגיע לצד השני. ומה מחכה לנו בצד השני? כפרה. מה זה כפרה? שהיו שוחטים את הקורבנות, ומקבלים את הדם בתוך כלי, צריך מאוד להיזהר, שדם שנמרח על הסכין, ששום טיפה ממנו לא תיפול לכלי. כלכלי שממנו מקבלים את הדם של הקורבן, ואותו לוקחים למזבח, הדם צריך להגיע ישר מבעל החיים שאותו שחטנו. אז מה היו עושים? היו מקנחים מיד את הסכין. וכותב לנו, כותב את הגמרא בסבכים דף קפה, ומה היה מקנח אותו? בשפת המזרק, דכתיב כיפורי זהב. אומר רש"י, מה זה כיפורי זהב? כינוח, דהיינו נקיות, מיד, או עזזנו את הדם שלא ייפול לתוך כלי, אז כפרה עניינה נקיות. אם קיבלנו אחריות בראש השנה. והשתדלנו בחלק מזה, ליישם את זה בימים האלו, אז גם אם יקיר לפנינו, אומר בורא עולם, אני אצור לכם מחילה, ומה שיחכה בצד השני של המחילה, זה הנקיות, הטהרה, הכפרה. זה אנחנו יכולים להגיד ביום הכיפורים. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, עוד הפעם ועוד הפעם. אז למדנו איך אנחנו בעצם נמצאים בעיצומו של תהליך. ימי אלול שחלפו, עניינם היה לאט לאט להחדיר בנו את החשיבות של קבלת אחריות. ראש השנה, אמרנו את זה, הבנו את זה. ואז באים הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, שבהם אנחנו מראים אנחנו רוצים, איך אנחנו מיישמים את ההחלטה הזאת. איך מוצאים אותה לפועל באופן פרקטי בדברים מסוימים. עושים את זה טוב יותר. ואז מגיעים ליום הקדוש וזוכים מכוח היישום המעשי, לא רק לסליחה, אלא גם למחילה שתעביר אותנו לצד הנכון, ושם נמצא את עצמנו נקיים, תאורים. ונוכל לשמוע במוצאי היום הקדוש את כל השופר, את התקיעה הגדולה של מוצאי היום הכיפורים. אחרי שהבנו את התהליך שבו אנחנו נמצאים, עדיין יש כאן אבן נגף, יש פה עדיין נקודה אחת שדרושה ביאור. נאמר בגמרא בסוכה, בדף נ"ב עמוד ב', אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא מבקש לאמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק, מבקש לאמיתו. הרשע, יצר הרע, צופה לצדיק, מבקש לאמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיינו בישפטו. זאת אומרת, אומרת לנו הגמרא, לנו אין יכולת לעמוד לבד מול יצר הרע. מי שעוזר לנו להתמודד איתו, בורא עולם. ועל מי מדובר כאן? צופה רשע יצר הרע לצדיק מבקש לאמיתו. אפילו לצדיק אין את היכולת הזאת, בלי העזרה של הקדוש ברוך הוא. נו, אז אם זה כך, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה? אין פה כוחות שווים. יש יצר הרע, תקיף יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר, מייצר טוב. אז מה בורא עולם רוצה? סליחה על הביטוי, זה לא פייר בורא עולם. התשובה היא, אומרת הגמרא בסוכה, בדף נ"ב, דרש רבי יהושע בלוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קורא לו רע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קורא אותו ערל, שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. דוד קורא אותו תמה, לב טהור ברע לי אלוקים. שלמה קורא אותו שונא, רעב שונאך אכילהו לחם. ישעיהו קורא אותו מכשול, סולו סולו פנות דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קורא אותו אבן, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. יואל קורא אותו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. מה פירוש? כמה זה נפלא, שמסתכלים על השמות של יצר הרע, שש מתוך שבע השמות, זה הוא ולא אנחנו. דיינו, רע, הוא הרע, הוא ערל, הוא תמה, הוא שונא, הוא מכשול והוא אבן. זה לא אנחנו. השם השביעי נקרא צפוני. זאת אומרת, זה השם שיצר הרע מגיע למצב שהוא מצליח איכשהו להשתלב בחייו של האדם, והאדם בעצם לא מבין שמה שהוא עושה זה אסור, שמה שהוא עושה זה עבירה. הוא חי בו, הוא חלק ממנו. זה הצפוני. זה יצר הרע שהגמרא אומרת שמתגבר על האדם בכל יום ומבקש לעמיתו, וימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. כל השאר אפשר להתמודד, זה הוא וזה לא אנחנו. מה הפירוש הדבר? נמחיש את זה בדוגמה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה בדף תדבב, וגם במדרש זה מופיע קצת בצורה שונה, אלישע בן אבוע, ענק שבענקים, רבו של רבי מאיר, יצא לתרבות רעה, והיה רוכב על סוס ביום כיפור. יום כיפור שחל בשבת, כמה גרסאות, פגש אותו תלמידו רבי מאיר, פונה אליו רבי מאיר, אומר לו, רבי, יש לי כמה שאלות בהלכה, שהדברים לא ברורים לי, תעזור לי לברר את העניין. רבי מאיר הולך ליד רבו לשעבר, הוא על הסוס ביום כיפור. רק לתאר תמונה כזאת, זה פחד פחדים. ומדברים בדברי תורה. תוך כדי זה, אומר לו אלישע בן אבוע, מאיר, חזור לאחוריך. כבר שיערתי בעקבי סוסי, לפי העקבות של הסוס, עד כאן תחום שבת. אתה יוצא מתחום שבת, אז תעצור, תחזור בחזרה. אומר לו רבי מאיר, בלי להתבלבל, רבי, אף אתה חזור בך. יום כיפור, אף אתה, נו, עכשיו. מה הוא אומר לו? כבר אמרתי לך, שמעתי מאחורי הפרגוד, שאומרים, שוב בנים שובבים חוץ מאחר. והגמרא מסבירה, שאלישע בן אבוע שאל את רבי מאיר, קודם לכן, אחרי שיצא לתרבות רעה, מה הפירוש בפסוק, בירמיהו, לא יארכן הזהב, וזכוכית, ותמורתה כלי פז, פסוק קשה, אמר לו רבי מאיר, אלו דברי תורה, שקשה לקנותם ככלי זהב, וכלי פז, וקל לאבד אותם ככלי זכוכית. אמר לו, אלישע בן אבוע, רבי עקיבא רבך, לא אמר כך, אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה? אף תלמיד חכם ששרח, יש לו תקנה. נו, רבי, תראה מה אמרת, חזור בך. שמעתי מאחורי הפרגוד, אי אפשר. מה הייתה הטעות של אלישע בן אבוע? הבת קול אומרת לו, שובו בנים שובים חוץ מאחר, תוציא את האחר שבך, ואז תראה כמה נקי טהור אתה, ויכול לחזור. כי האחר שבו השתלב ביחד עם האני שבו. הוא כבר לא ידע להבדיל בין מה שזה אחר, ובין מה שזה אני. לא ידע להבדיל ביניהם. זה. באים חזל ללמד אותנו. היצר הרע שמתגלה כצפוני, שצפון בנו, איתו קשה להתמודד. הוא תמיד יגיד, מה פתאום, איפה כתוב שזה אסור? לא, זה לא נורא, זה בסדר. מה כבר קרה? מה כבר עשיתי? למדתי קצת בחזרת השעת? למדתי גמרא, אבל חזרת השעת זה תפילה בציבור. צריך רק לענות אמן 4 דקות פעמיים ביום, כדוגמה. לא, זה בסדר. זאת אומרת, זה הצפוני. בכל מיני רמות, בצורות שונות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לצפוני הזה יש שליטה 364 ימים בשנה. יום אחד אין לו, יום הכיפורים. ביום הכיפורים הוא זהה ליצר הטוב. יום הכיפורים זה היום שבו האדם אין לו תירוצים. שבו האדם אומר הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד קשה לי. מה אני יכול לעשות? עשור שבה יישא מהכם, היצר הרע. הכוחות הם שווים. ועליי להראות באיזה דרך אני בוחר. ולכן, מה שמסמל את זה, יותר מכל דבר, שני השעירים. כי דם של בעלי חיים שונה מדם של אדם. אפשר להבחין מיידית. האדום שונה, חוץ משעיר. דם השעיר דומה מאוד לדם האדם. את קטונת הפסים הדבילו בשעיר עזים, כי יעקב היה רואה צאן, הוא ברגל יבין שזה לא דם של יוסף, שחיה רעה חלטו, טרפה אותו ויצא ממנו דם, אבל בדם השעיר יהיה לו קשה, יהיה לו קשה להבחין, ולכן שעיר עזים אחד לחטאת, כי זה בעצם הבמקום של האדם, אז זה כפרתי חליפתי, אז ביום הקדוש מביאים שני שעירים, שהם שווים, אחד להשם אחד להזזל, היצר הטוב היצר הרע, בקומה, במראה, ולקיחתם כאחד, כאחד, ופה זה הגורל, שאנחנו גם כשאין מקדש וכהן, ביום הזה, מקבלים איזה כיוון אנחנו הולכים, פה כבר אין לי את הטענה, יצרו של אדם, כל השנה, מבלבל אותו, לא, פה הם זהים, ואם בוחרים בטוב, עם זה יוצאים לתקיעה הגדולה, שמוצא היום הקדוש, ולכן, כמה זה נפלא, שהתקיעה של מוצא היום הקדוש, היא התקיעה הגדולה, היא היותר גדולה מהתקיעה הראשונה, ולמה? כי כתוב בסוף תענית, אמר רבן שמעון גמליאל, לו היו ימים טובים לישראל, כ-15 ביום, ביום הכיפורים. מה היה ביום הכיפורים? אומרת הגמרא, הדאו דכתיב, צנע אורנה בנו ציון, במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, כותב רשי, יום הכיפורים, שניתנו בו לוחות אחרונות. מתן תורה היה בשבועות. מה ראה רשי לכתוב יום הכיפורים? כי הלוחות הראשונים, הכל היה מבורא עולם. הכל היה ממנו. הלוחות השניים, אומר בורא עולם למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואני וכתבתי על הלוחות את הדברים, אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. פה אנחנו כבר שותפים. אנחנו הבאנו את האבן, בורא עולם הביא את הכתב. פה אנחנו כבר הגענו ליום חתונתו, זה מתן תורה, יום כיפור. הגענו ליום שיש לנו נישואים מחדש עם בורא עולם בצורה השלמה, שאנחנו שותפים, מלאים עם בורא עולם. אז לכן, מעלת הלוחות השניים גדולה מהראשונים. דרך הלוחות השניים שנה יש לנו בחלק, וזה בורא עולם מבטיח לנו, יישאר איתנו לנצח. כי לא איתו ששם אמור, ונחלתו לא יעזור. זה יישאר איתנו לנצח. לכן בקודש הקודשים אפשר להכניס את שברי הלוחות הראשונים. כי שברי הלוחות הראשונים, מעלתם קטנה לעומת הלוחות השניים. אדירה בלהראות שהחד דווקא הביא אותנו גבוה יותר. הביא אותנו למקום טוב יותר. שבע ייפול צדיק וקם. הקימה יותר גדולה ממה שהייתה קודם לכן. ולכן בנוהג שבעולם, אדם עומד בדין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, לא אוכל או שותה, אבל ישראל אינם כן. אוכלים, שותים, שמחים ובטוחים שיעשה להם נס. בטוחים שיעשה להם נס. מה הביטחון הזה? המשל הוא פשוט מאוד, אדם, תפסו אותו על גנבת רכוש, ממון, צפוי לו עונש כבד מאוד, לקח את עורכי דין הכי טובים שישנם, עבדו איתו, מה להגיד, איך להגיד, וכל יום שבא עליו לתא המאסר, הוא היה מתפלל ובוכה ומתפלל, הגיע יום המשפט, נכנסים לאולם בית המשפט, מתיישב השופט, אותו אדם מתחיל לשמוח, דבר, מרגיש חופשי, נעים לו, אומרים לו, עורכי דין שב בשקט, השופט עוד יעניש אותך על ביזיון בית משפט, מיד הכניס אותך לבית האסורים, לא שומע להם, אמרו לו, תקשיב טוב, אנחנו עוזבים אותך, אמרו להם, בוא אני אגיד לכם, השופט זה אבא שלי, כל התקופה שהייתי במאסר, התפללתי שהשופט יהיה אבא, לא היה שופט אחר, אם זה אבא אנחנו מסתדרים כי אנחנו שותפים, אנחנו ביחד, זה המתנה הגדולה של היום הקדוש, זה, באה התורה, באים חז"ל, מבקשים מאיתנו שנבין. לכן, כמה זה נפלא, שביום הכיפורים, מצד אחד, זה היום, הקדוש ביותר, כהן גדול לא ייכנס בבגדי זהב, כי אין קטגור נעשה סנגור, אבל שברי לוחות יהיו שם. כי זה לא מסמל את חטא ההגה, זה מסמל שהתעלנו כתוצאה מכך. למדרגה גבוהה יותר, ללוחות השניים. ולכן, אם זה כך, אנחנו גם מבינים את מה שחזל מלמדים אותנו, ואומרים לנו שלקחת את שני השעירים, ששניהם יהיו שווים במראה ובקומה, כי זה בעצם הגורל שאנחנו עושים לעצמנו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, הגורל הוא בידינו, איזה כיוון אנחנו בוחרים, ולכן לא יספיק מצווה כדי להכריע את הכף לספרם של צדיקים, אלא התשובה, כי התשובה עניינה הסתכלות רחבה יותר, כיוון, לאיזה כיוון אנחנו הולכים, לאיזה כיוון אנחנו שווים, זה התשובה של השווא, וכשיש את זה, אז יש את הברכה הגדולה, אז יש את עשיית הדשמיה הגדולה, לכן, כשאנחנו זוכים בדור שלנו, לראות את בורא עולם, בעיני בשר, מתגלה בכל מיני כיוונים, שאומרים על המדינות בו יאמר, איזה לא חרב, זה לשלום, איזה לרעב, זה לא דבר מדוביין, ראינו מה קרה בשנה שחלפה, מה קרה בשנים שחלפו, איך בורא עולם מגלה את נוכחותו בכל מצב, מדהים, מה הוא רק רוצה מאיתנו, שנבחר בשעיר הזה להשם, ומעניין מאוד, שהכהן הגדול אומר את הגמרא ביומא, היה עושה את הגורל, מכניס את היד, להוציא מה להשם, מה להזזל, הכניס את שני הידיים, הוציא את שני התקים, אחד להשם, אחד להזזל, והראה אותם, תמיד, כמעט עד חורבן הבית, בימין היה להשם, בשמאל היה להזזל. קרוב לחורבן זה התהפך, כדי שנתעורר, אבל לא הבנו מה זה. ואין ספק, שאנחנו בזמן, שבאמת הגורל להשם עולה בימין. ומה שאנחנו מתבקשים, זה מה שאנחנו עושים בכל מקרה, בצורה טובה, עניין כזה, עניין אחר, קצת לשדרג את זה, קצת לקחת את זה איתנו כהרגל, שיהיה חלק מאיתנו, אז אנחנו זוכים באמת בברכה הגדולה, זוכים במתנה הגדולה, ולכן כמה זה נפלא, אם יש לנו עוד דקה, אוהל ואנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, זה הלוחות השניים, לכן מובן היטב, כאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא אומר בורא עולם, אני פה מייצג את עם ישראל, אני לא בא כי זה אני, אנחנו ביחד שותפים, אולי עם ישראל יכעיס אותך, אולי עם ישראל גרם לך להניש אותם, תחשב עוד פעם, מרחול להם, כפר להם, זה העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, ומניין שאנחנו שותפים איתו, איך מראה את זה הכהן הגדול, כי את עבודת הקטורת הוא עושה בפנים, על פניו זה לא מכובד, להתחיל לשחק עם הגחלים והאש והעשבים, צריך להכין את זה בחוץ, לא, כשותפים אפשר לעשות את זה על אותו שולחן, ביחד, בקודש הקודשים, והיום שאין כהן, ואין מקדש ואין קטורת, מה יש לנו היום? כל נדרי, בורא עולם תראה מי בא לכל נדרי, כל הילדים שלך, מכל העולם, מכל הסוגים, ואתה אמרת, נשבעת לאברהם, הוא לא שאל אותך שום שאלה, כלום, בדרך לעקדה, ביקש ממך, אל תשאל את הילדים של יצחק שום שאלות, מתי שהם יבואו קבל אותם, אומר בורא עולם, אני נשבע לך שאני לא אשאל, בי נשבעתי, כמו שנאמר במדרש רבה שם, אז כולם מגיעים, אומרים בורא עולם, אולי חסנו, אולי לא עשינו כהוגן, הנה אנחנו פה מפירים לך את הנדר, אם נדרת, להניש אותנו, ומיד אחרי זה מה אנחנו אומרים, שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה, מיד אחרי כל נדרי, קיבלנו חיות חדשה, ניקח את הדברים את בצורה הזאת, נגיע לימים האלה, היום הקדוש דרך הימים שאנחנו נמצאים בהם, עם הרבה שמחה, עם הרבה, לא עם לחץ, לא עם רצינות של אי ודאות, ללכת עם ביטחון, עם שמחה, שבאמת בורא עולם יקבל את תפילותינו, אנחנו נראה לו עד כמה באמת אנחנו שותפים איתו ביחד, וננסה לקחת דבר באמת עוד קצת, עוד יותר טוב ממה שאנחנו עושים בכל מקרה, אז נזכה באמת לשמוע את הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך כבר רצה אלוקים את מעשיך, ואת השופר של התקיעה הגדולה של מוציא היום הקדוש, נגיע לשופר היותר גדול, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, נדחים מארץ מצרים, משתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. שגמר חתימה טובה לכולנו, ובורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה.